כתב רבנו בפרק שישי מהלכות חמץ ומכה, הלכה י"ב: אסרו חכמים לאכול מצה בערב הפסח כדי שיהיה היכר לאכילתה בערב, ומי שאכל מצה בערב הפסח מכין אותו מכת מרדות. והכוונה כאן דווקא ביום ערב פסח, לא מליל ערב פסח. ליל ערב פסח מותר לאכול מצה, ורק בערב פסח מן היום אסרו חכמים לאכול מצה בערב הפסח כדי שיהיה היכר לאכילתה בערב. ורבנו ממשיך ואומר: וכן אסור לאכול ערב הפסח מקודם המנחה במעט, כדי שייכנס לאכילת מצה בתאווה. וזה דבר שהוא לא קיים בערבי שבתות וימים טובים ברמה הזו, כפי שרבנו כותב: וכן אסור לאכול ערב פסח מקודם מנחה, כלומר כשלוש שעות לפני השקיעה, כי מנחה זה שעתיים וחצי לפני השקיעה, ומקודם המנחה כשלוש שעות לפני השקיעה, קודם שיכנס, כדי שיכנס לאכילת מצה בתאווה. אבל אוכלו מעט פירות או ירקות, וגם אז ולא ימלא קרסו מהן. והחכמים הראשונים היו מרעיבים עצמן ערב הפסח כדי לאכול מצה בתאווה, ויהיו מצוות חביבים עליו. אבל בשאר ערבי ימים טובים אוכל והולך עד שתחשך. רבנו אמר: וחכמים הראשונים היו מרעיבים עצמן ערב הפסח. הוא לא אמר שמתענים, אלא מרעיבים, אוכלים פחות, שוב כדי שבליל הסדר יהיו יותר תאבים. רבנו לא זכר מה שנזכר בשולחן ערוך באורח חיים סימן תפעין, שהבכורות מתענים בערב הפסח, בין בכור מאב בין בכור מאם. ויש מי שאומר שאפילו נקבה בכורה מתענה, אלא שעל זה הרמ"א כתב ואין המנהג כן. רבנו לא זכר תענית בכורות, בתימן לא נהגו שהבכורות מתענים. מורי כותב שאפילו לשיטתנו שאנו פוסקים כמו הרמב״ם, אסור אפילו להתענות בערב פסח, כי כיוון שביום ערב פסח מקריבים קורבן פסח, וזהו יום קורבן, ויום שהוא יום קורבן הוא יום שהוא יום טוב לנותן הקורבן, הוא אסור בתענית ובספד. אם כן, אסור להתענות באותו יום. ואף על פי שבימינו אין מקדש, אבל בעזרת השם מהרה ייבנה, הרי שהאיסור בעינו עומד, כי לא מחלקים באיסור כשאין סיבת האיסור, במיוחד שאנו מתפללים יום יום שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית מקדשנו. והעניין של תענית בכורות התבאר על ידי במאמר מקיף, דברים מאוד מאוד מפליאים שתמצאו שם באותו מאמר, כיצד בא לעולם, בא לעולם התענית בכורות, וכיצד התגלגלה באופן כזה היום שבעצם כבר בפועל לא מתענים, אלא רק עושים מסיימים מסכת ועושים סעודה, וגם אלה שלא סיימו נתפלים למסיימי המסכת, וככה בטור גיאומטרי אינסופי אפשר לפתור את כל העולם מתענית בכורות. חזרו לשיטתנו שלא מתענים, רק בדרכם שלהם. בין כך ובין כך, לגבי השנה שערב פסח חל בשבת, אומר מרן: אם חל ערב פסח בשבת, יש אומרים שמתענים הבכורות ביום חמישי, ויש אומרים שאינם מתענים כלל. הגה הרמ"א אומר: אבל יש לנהוג כסברה ראשונה, כלומר שמתענים יום חמישי, ונוהגים כשהאב בכור, האם מתענה תחת בנה הבכור כשעדיין קטן וכו'. על כל פנים, הנה הבאנו כאן את שתי השיטות בנוגע לתענית בכורות. אשר לאיסור אכילת מצה בערב פסח, היו כאלה שאמרו: איזה מצה אסור לאכול בערב פסח? דווקא מצה שיוצאים בה ידי חובה בלילה. אבל מצה שאין יוצאים בה ידי חובה בלילה, מותר לאכול אותה ביום. ואף על פי שזה דבר מסתבר, בעיית הבעיות היא בהגדרה מהי מצה שאין יוצאים בה ידי חובה בלילה, שאז מותר לאוכלה ביום. הנה למשל, ניתן דוגמה מאלפת שמורי יוצא נגדה בתקיפות. היו כאלה שאמרו, בואו נעשה מצה ונתכוון שלא לשם מצת מצה שמורה, אפילו שהיא נעשית דקדקנות, רק בכוונה לא נתכוון לשם מצה שמורה. הועיל וחסר בה את הלשם, את הלשמה, היא כבר לא נקראת מצה שיוצאים בה ידי חובה לפי סברתם של אותם פוסקים, ולכן אפשר לאוכלה בערב פסח. ומורי על זה יוצא תגר, שמי אומר כשיש דבר שצריך לשמו ומתכוונים שלא לשמו, זה עדיין זה הופך להיות כאילו לא לשמו. במיוחד שרבנו הלשמה זה לא כוונה לשמה, אלא דקדקנות יתר, שימור יתר, ולאו דווקא בכוונה לשמה. ולכן אין ספק שלפי מורי, וזה גם רוב הפוסקים הסכימו ככה, שאי אפשר לסמוך על דעת אותם פוסקים שאומרים כך מצא שהתכוונו שהיא לא לשמה, ואז ותוכל לאכול אותה בערב פסח. אבל יש דברים אחרים. הנה למשל מצה עשירה, אז הללו אשר לשים מצה עם יין שאין יוצאים בה ידי חובה בלילה כי היא לא לחם עוני. אז יש כאלה שאומרים, הנה אנו נאכל מצה עשירה בערב פסח. וכך פוסק רבי יוסף, מותר לאכול בערב פסח מצה עשירה שהיא קמח הנילוש עמי פירות כגון יין וחלב ודבש ומיץ תפוזים ומיץ רימונים וכיוצא בזה. והטעם לזה, כי הואיל ואין יוצאים מדי חובת אכילת מצה בליל פסח מצה עשירה שנאמר לחם עוני, לפיכך לא אסור לו לאכלה בערב פסח. גם אם נצא מתוך הנחש באמת מצה עשירה שנלושה קמח שנלוש ביין אין יוצאים בו ידי חובה בלילה, ונכון זה כך שמותר לאכול בערב פסח מצה כזו, הנמילה אם היא נלושה ביין או בחלב או בדבש או בשמן, אבל אם היא נלושה במיץ תפוזים או מיץ רימונים או כל מיץ אחר מהבטיחים, כל אלה אף על פי שאינם מחמיצים לפי רבנו מותר לצאת בהם ידי חובת מצה בליל הסדר, ולכן הם אסורים בערב פסח. זו הערה אחת. הערה שנייה, לא כל אדם יש לו קמח אמיתי שילוש מצה עשירה, אלא בדרך כלל בני אדם מחזיקים קמח מצות. ומהו קמח מצות? אלה הם מצות שקדשו אותם ועשו אותם לקמח. אם יבוא אדם ויגיד, עכשיו אני לוקח את הקמח הזה, אני אלוש אותו בשמן או ביין, ואני אוכל, אני אוכל מצות כאלה בערב פסח. לא, כיוון שהם היו כבר פעם מצה, ועל זה כותב הרב עובדיה יוסף, הוגש נעשית מקמח מצה אפויה, וערבו בה דבש ויין, וכיוצא בזה, וחזרו ואפו אותה, אסור לאוכלה בערב פסח. שואיל ונאפת מכבר, אין עליה שוב תורת מצה עשירה, ולכן אנו מוגבלים בקמח של מצות אפויות שנעשה מהם קמח מלעשות מהם איזה פת לאכילה. זאת אומרת זה מותר, אבל בערב פסח זה אסור, בגלל ששם מצה היה עליה והיא כבר נכללה בגזרה. אבל מוסיף הרב עובדיה יוסף, מותר לאכול מצה מבושלת או מתוגנת בערב פסח, שכיוון שעיקר איסור אכילת מצה בערב פסח ומדרבנן, יש לסמוך על סברת הרבה אחרונים המתירים במצה מבושלת, כי הרי אסור ואין יוצאים את החובה מצה מבושלת בליל הסדר. אבל אחרי בקשת המחילה, הרי אנחנו עדים לכך שמצה מתוגנת ברוב המקרים בתוך תוכה היא מצה רגילה, ורק יש עליה שכבה של ביצה ושמן, אבל בתוכה היא מצה לכל דבר בעיקר, ולכן אסור לדידנו לאכול בערב פסח מצה כזו. יוצא אפוא שבעצם הוא אשר אמרנו נאכל בערב פסח את בליל סדר וביום בליל ערב, נאכל בערב פסח עד השעה המותרת אכילת פת רגילה בערב פסח, עד השעה המותרת, מעבר לזה לא נאכל אלא פירות, ירקות, אורז, אם רוצים לעשות פיתה מקמח דורה, על טהרת קמח דורה, זה מותר, כי זה קטניות לכל דבר בעיקר. ובאמת בתימן אכלו בהרבה מחוזות, בהרבה מקומות, לחם דורה, ולאו דווקא בערב פסח, כל שכן בערב פסח, אלא מהלך השנה. אם יש דבר כזה, זהו דבר שבהחלט מותר לכל דבר בעיקר. אין יוצאים בלחם דורה את דין שלוש עודות, את דין אכילות השבת, אבל בשביל סובע בוודאי ובוודאי שאפשר על זה לחם מקמח דורה. על כל פנים, אנחנו מאוד מאוד מקפידים בעניין המצות בערב פסח. רבי חנינא בן עקשיא מצות.